أهلاً حبيبين.
أهلاً.
ما نسمع ما نسمع. يوم موسى غانو يوم. يوم موسى مود. توف. الزكاة أمت. חברים, הגיע הזמן להתעורר. אי אפשר כבר לדבר על, על היכולת בחלק מהמשחק. אי אפשר כבר להתרגש מחזרה הירואית ככל שתהיה. מחזורים חולפים והנקודות לא מגיעות. מעלינו בטבלה נמצאות קבוצות עם 3 ו-4 משחקים פחות. הפלייאוף העליון כבר לא בלקסיקון, ועכשיו צריך להתעורר ומהר. לוודא שאנחנו לא מסתבכים. כלימודי קרובות אנחנו היינו שם. התחלנו כבר את הפלייאוף התחתון, שכל מה שאנחנו צריכים זה ניצחון אחד כדי להבטיח הישארות. אמרנו, נהנה מכדורגל, נפתח שחקנים לשנה הבאה. בסוף הניצחון הגיע במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון. חבר'ה, המזל הזה לא בטוח יגיע פעמיים, ואסור, אבל אסור לנו לבחון אותו. הערב בתוכנית הפאנליסטים ידברו על מה שהיה ועל מה שעתיד לבוא. נעשה השכמה לכל מי שצריך. נועם רגב יעדכן אותנו על מצב הסגל לשבת. שלא נראה מזהיר עקב הפצועים, הקורונה והמורחקים. יספר לנו קצת על כל מה שקרה היום בבית המשפט. נדבר עם אחד מהמאמנים המנטליים המובילים בארץ, אורי אלמז'נינו, שיכניס אותנו קצת לפן המנטלי של כל הנושא הזה, ובכלל חוסר הצלחה בתקופה האחרונה. ועורך הדין אימברמן ייתן לנו את משנתו למה שהוא קורא, רדיו לא הפועל חיפה. קיצור, הרבה מאוד על הפרק. יום עמוס מאחורינו ותוכנית עמוסה לפנינו. יאללה חברים, בואו נתחיל.
אז ערב טוב, ערב טוב, תודה רותם, ערב טוב לכולם, וזה כיף להתראות כאן במסגרת של הפאנל, יותר שקט לי בראש מאשר הפריגים, ש20,000 דברים צריכים לעשות עוד, אז באמת התגעגעתי, וכיף ככה לדבר. תקופה משוגעת, אין שום ספק, אם לא מספיק הקורונה, אז קיבלנו גם את אירועי הדרבי, ואת הבית דין, ובלגן אחרי בלגן, כשאנחנו מגיעים לקראת משחק של גביע שעל הנייר היינו אמורים לקחת ואנחנו עכשיו מגיעים לרכב לא כל כך ברור, אז באמת נצטרך קצת לדבר על זה. אין לנו ברירה, הפועל חיפה זה קבוצה, מי שאוהד הפועל חיפה יודע, קבוצה לא קלה, כלומר, הדברים אצלנו תמיד הולכים קשה, אם זה לא קשה זה לא הפועל חיפה, אז יאללה נקווה בעזרת השם שנעבור, יש לנו הרבה על מה לדבר התוכנית הזאת. דורון, מה קורה?
אם לא שמת לב, אני לא אמרתי ערב טוב הפעם, העדפתי לכתוב את זה בישר לאוהדים. כמו שאמרנו בשיחה לפני, עננה, אני הולך עם עננה בימים האחרונים מעל הראש, אתה לא רואה ענן? יש לי ענן אפור, אתה רואה את הענן שם?
אני רואה קרחת, התחלה של קרחת, זה מה שאני רואה.
לא, תסתכל, אתה רואה את הענן? זה ענן, אני הולך איתו לכל מקום עם הענן הזה, תסתכל, אמיתי, פתאום יש לי ענן, תראה, אני זז, הענן זז. שורה תחתונה, חברים. אני אגיד עכשיו משהו שאולי לא כל כך חשבו שאני אגיד. פתאום, כשאין לך שחקנים, או שכולם הלכו להוציא גימל בגלל הקורונה, או שמורחקים בגלל אירועי הדרבי ועונשו, על משקל החטא ועונשו, שחקנים כמו מיקי סירושטיין ותומר אלטמן, שחקני נוער כנראה שיגיעו וישבו על הספסל, אלה אנשים שיצטרכו לעשות את העבודה, בטח במשחק הקרוב. ואני מבחינתי מתכוון לא לצחוק על אף אחד, לא להגיד שאף אחד אפס, לתת להם את כל הגיבוי, את כל השקט, ולהתפלל ולקוות שהם ייצגו אותנו בכבוד, ולשם אני מכוון. לא לצחוק על אף אחד, ולא אלטמן ההוא, וסירושטיין ההוא, אלה השחקנים שעכשיו נשארו, וצריך לתת להם את כל הגב והכוח שבעולם. כל מי שעכשיו עם הבדיחות והצחוקים, מחליש, כך אני חושב. יאללה, אליכם.
ניר?
כן, אתם זוכרים, אנחנו עכשיו בתקופת בחירות, היה לפני כמה זמן מפלגה בשם תרשיש, שהיושב ראש שלה היה משה דואק, אני חושב. אתם זוכרים מה הייתה הסיסמה שלו?
אני לא זוכר איזה בכלל.
נוער, נוער, נוער.
מה, זה היה מפלגת הפנסיונרים?
לא, לפניו, תרשיש. נוער, נוער, כמה פותח תשדירי בחירות? נוער, נוער, נוער. אז אנחנו יום שבת בגביע מול בני יהודה פותחים עם ספסל שכולו נוער הפועל חיפה, ותכף נשמח ששמיר יעשה לנו איזשהו סדר בשחקנים שם.
נעשה היכרות קצרה.
סליחה?
נעשה היכרות קצרה עם החבר'ה.
היכרות קצרה. ואני גם אשמח טיפה אחר כך גם לדבר קצת על איזה יתרונות עלינו להתמקד לקראת המשחק הבא בבני יהודה, אבל זה בהמשך.
אוקיי, אז אני כבר שלחתי את הקישור לנועם, כי למעשה הכל תלוי בנועם. נועם אמור לתת לנו פחות או יותר את הכיוון של ההרכב. ההרכב כפי ש... כן, סליחה, נועם.
ברשותכם, אז עד שנועם יעלה, אני רוצה גם להתייחס לנקודה שכתבתי עליה היום, על הבחור הזה שנמצא פה מאחוריי, שבחרתי להביא איתי לפאנל היום. תראו.
גם היום.
גם היום, זה נכון, הוא כבר הופיע כמה פעמים איתי פה. אבל גם היום, אני חייב להגיד לכם שאני באופן אישי באמת, אחרי הפעם האחרונה שניסיתי להניע את הגלגלים להביא את מאור לפה, כבר לא חשבתי שזה יקרה שוב. באמת, מאור כבר הרבה הרבה אחרי השיא שלו, ומאור כבר בגיל מתקדם, ואחרי עוד פציעה שהוא בדיוק סיים, וזה לא באמת מי שהייתי שואף ורוצה שהוא יבוא להציל את המולדת. אבל זה לא מה שאני מחפש עכשיו. אני לא מחפש מישהו שיבוא להציל את המולדת. אני מסתכל היום על הסגל של הפועל חיפה, ואחרי שרז שטיין ואלמוג בוזגלו כבר לא איתנו, דראושה, לא יודע מי יודע מתי הוא יחזור, נס זמיר קרא את הרצועה הקדמית היום, ונאחל לו מפה רפואה שלמה, אנחנו מאוד אוהבים אותך נס.
סיים את העונה, זה ככה.
סיים את העונה, כן, והוא יחזור אלינו בעונה הבאה. יש לו עוד חוזה איתנו, ואנחנו כמובן נחכה לו שיחזור נקווה יותר טוב. אבל מה שקורה בפועל הוא, שגם אחרי שהמורחקים של בית הדין היום יחזרו, עדיין החלויה הקדמית שלנו הצטמקה באופן משמעותי. וחלון העברות עבר, אני ראיתי גם כל מיני תגובות בפוסט שאומרים, למה להביא קדמית, תביא בלם, חבר'ה, אי אפשר. אי אפשר להחתים גם שחקנים חופשיים. חלון העברות הסתיים ונסגר, וזהו, זה הסגלים. השחקן היחיד, שיכול לעבור קבוצה, עדיין לא בוודאות, זה עוד בבדיקות, הוא יהיה כנראה מאור בוזגלו, כי מאור בוזגלו באמצע תהליך בוררות כרגע, שבעצם הצד של בוזגלו דורש לאפשר לו כחריג לחתום בקבוצה אחרת, שהוא יוכל להציל את העונה ולשחק כדורגל השנה. וזה בעצם תהיה החתמה היחידה שעוד אפשר לעשות. חשבתי גם על המקום הכלכלי ועל רשת הביטחון, שאני לא מזלזל בחשיבות שלה, וגם לזה יש פתרון. הפציעה של נס זמיר בעצם היא פציעה של בערך 8 חודשים, זו פציעה שבאופן אוטומטי עוברת לחברת הביטוח, החוזה שלו עובר לחברת הביטוח ומפנה בדיוק בסדר, מפנה בדיוק את אותו מקום שבמקום הזה אתה יכול להכניס בדיוק את החוזה של מאור, בהנחה שאנחנו בדיוק על הגבול, וזה אף אחד מאיתנו לא באמת יודע, אבל נגיד בהנחה ש...
אבל רותם, שנייה אחת, אני חושב שבוזגלו הוא שחקן חופשי, נכון?
לא, בוזגלו כרגע, זה בדיוק העניין בבוררות, הוא כאילו שחקן תחת חוזה בהפועל תל אביב, והפועל תל אביב צריכה להשלים לו את הפרש החוזה בכל קבוצה שהוא יחתום. מה שזה אומר, שאתה יכול להחתים אותו במספרים הרבה יותר נמוכים.
אבל החלון נסגר, אחרי החלון אפשר להחתים
עוד שחקנים
שהם חושבים. אפשר,
כרגע מנהל הליך בוררות מול הפועל תל אביב, וזה כרגע מה שנידון על הפרק, שהבקשה היא בעצם לאפשר לו לחתום במועדון אחר בליגת העל. בגלל ההתאמרות של הפועל תל אביב בו לאורך החצי שנה.
הוא גם לא היה לו באמת הזדמנות לחלון, אז זה הטענה
של הסתה. וזה לא מנותק מציאות, זאת אומרת, הקולות סביבו אומרים שלשם זה הולך, ואני אומר שזו הזדמנות שחייבים לקפוץ עליה, כי אין לך מה להפסיד פה. קודם כל זה או כלום, אי אפשר להחתים יותר שום דבר, במידה ואיכשהו יהיה אפשר להחתים אותו, אז זה או כלום. דבר שני, אתה מסתכן סכום קטן מאוד של כסף, כי בסך הכל הפועל תל אביב תשלים את ההפרש, ובעצם, מה ה-worst case scenario? אז מאור, חס וחלילה, ואני מאחל לו בריאות שלמה, היא פצע, מאור, לא יודע מה, לא יצליח. זאת אומרת, יש סיכוי קטן שהכוכב כדורגל הזה שנקרא מאור בוזגלו, לא שכח שחק כדורגל. ויקח את המשחק, שתיים, כן, רק אסיים ואני אתן לך.
לא, אני נגד דבריך.
ייקח את 3-4 משחקים שלו לחזור לעצמו, ונקבל ממנו לפחות את הכמה פעולות, שתמנע, שימנעו מאיתנו לסיים את המחזורים האחרונים, עם התקפי לב ובליגה השנייה.
רותם,
אני אומר, הסיכון מול הסיכוי שווה את המהלך הזה.
רותם, אני חולק עליך. אני אגיד עוד פעם, הבנו, הקהל כל הזמן חוזר לרז שטיין, ושואלים אם הוא יעלה בהרכב בציליות. הבנו, רז שטיין טעות ענקית, הבנו, אוקיי, הוא לא פה. באין ספק שזה יהיה חלק מסיכום העונה, בעד ונגד או נגד.
נתקעת קצת, נתקעת ידידי. רותם, בינתיים עד שהסתדרו הדברים לדורון, אני כן רוצה להגיד לך שאני די מסכים איתך, כלומר, אם יש אפשרות, או, הנה דורון נראה לי להשתחרר,
כן,
דורון.
אני, שומעים אותי, נכון? כן. היה פה כן. הענן מעל הראש, עשה תקלה.
אז אמרת שאתה חולק על רותם?
חולק על רותם, בטח. יש לנו קודם כל מספיק שחקנים ותיקים על גבול הפציעות או פציעים. יש לך, קודם כל בוא נראה, נשארת כרגע עם אגדה, שהופך להיות אחרי כל ה... הכל הוויכוחים ברשתות, הוא כן שחקן, הוא לא שחקן, הוא עכשיו החלוץ המוביל שלנו. לטוב ולרע, הוא החלוץ המוביל שלנו. נשארת עם אמן שיכול לשחק מקדימה, מאחוריו, מצדדה וכל הדברים האלה. יש לך את תורג'מן, שלמזלנו אפשר לשחק עם ההרחקות שלו, וזה רק שתי הרחקות, וחסיק בזל. יצאנו בזול. יצאנו בזול. לרגע, רגע. ויש לך בעזרת השש, סער פדידה יחלים מהקורונה, הוא יכול לשחק גם בעמדה קדמית, ויש לך את בוגנים, שהרבה מאוד אוהדים אמרו, תנו לנוער לשחק, והרבה אוהדים התלהבו משני המשחקים שראינו ממנו 10 דקות. בוא נרוויח מישהו, ואל תשכח, בוזגלו? יש לך עדן בן בסט על הספסל, זה סוג של בוזגלו. זה אותו דבר, תשתמש בעדן. בוזגלו שחקן גמור, היום הוא שחקן בטלוויזיה, וחבל, חבל על כל ה... לדעתי השיח הזה, אבל זה לגיטימי לדבר על זה. אני חושב שזה... שיש לנו כבר אבן בסט, ומספיק לנו מהחבר'ה מהסוג הזה. זהו.
אני רק אשלים את הטיעון רק. אני רק אשלים את הטיעון ונגיד, מה שאותי מטריד, זה עם אלמוג, מה שקרה עם האח שלו גם כן, ומה שקורה בדרך כלל, לשחקנים שהם חוזרים מכמה פציעות מאוד מאוד קשות, הם חוששים לשחק אגרסיבי, וחוששים לשחק חזק, והם גם פציעים. והחשש המוצדק הוא שהתפוקה פה לא תהיה מספיק יעילה, לכן אני מציע, אני לא מתנגד למה שאתה אומר, כי אתה מה שאתה אומר, די עושה שכל בהיבטים פה. השאלה הנוספת היא שאלה של חיבור חדר הלבשה, אני לא מכיר אותו עד כדי כך להבין מה הוא עושה. הדבר היחידי ש הייתי משנה פה, זה הייתי אם זה יקרה, אם המשאלה שלך תתגשם, זה הייתי משנה את צורת החוזה. הייתי נותן לו שכר בסיס נמוך, והייתי אומר שהוא מקבל כסף, אפילו הרבה מאוד כסף, על כל... משחק ועל כל בישול או שער, ואז הקבוצה לפחות נחשפת, החשיפה של הקבוצה היא הפוכה לפציעה שלו, ואם חלילה חלילה, אני מאחל לו שימשיך להבקיע, הוא שחקן מדהים בעיניי גם כן, אם חלילה הוא בעוד אחרי משחק או שניים או שלושה, תראה מה קרה עכשיו לזמיר, תראה מה קרה לאלמוג אח שלו שהיה אצלנו, אם פתאום אחרי שני משחקים שלושה, פתאום הוא יקרא רצועה עוד פעם, לא דבר בלתי מתקבל על הדעת, מתוח לו אצלו שהוא הוא משחק בספק מאוד מאוד גבוה, ויאמר את זכותו, לפחות הקבוצה הוא תיחשף, והעלות גבוה מאוד, ואז אולי ככה אפשר להגשים את מה שאתה רוצה.
אני מקבל את דעת שניכם, אבל איתן בדעתי, כי אני חושב שהסיכון פה הוא מינורי, גם הכלכלי, ואני חושב שאם לא הוא, אז אף אחד, זה לא שזה או מישהו אחר, ואני גם חושב שזה לא צריך לפגוע בבוגנים. היום בסגל, למשל, אין לך שום מחליף לחנן ממן. סתם, חנן ממן, שיהיה בריא ואני מאחל לו בריאות והכל. אין לך היום מחליף בסגל לחנן ממן. וחנן ממן, יש לך עוד הרבה מחזורים, גם עייפות, פציעות, יש הרבה מחזורים, יהיה מחזורי אמצע שבוע. מאור בסגל יכול לעלות שם דקה 70, דקה 60. זה מה שאני חושב, ואני חושב שהוא לא יכול להזיק. והסגל שלנו היום בהתקפה הוא קצר מאוד, הוא קצר מאוד. כמו שדורון אמר, יש שלושה שחקנים שהם על פניו שחקני הרכב, איתי בוגני מהנוער שאני מאחל לו בהצלחה, ועדן בן בסט שעדן בן בסט, זה הכל, זה כל מה שיש בהתקפה. אז מה האסון הגדול שיש
לנו? בואו שנייה אחת נעצור את הוויכוח, כי נועה מתעכב לנו, אז העליתי במקום זה, עכשיו יעלה לנו אורי אלמוזנינו, אני כבר אציג אותו כשהוא יעלה, והנה הוא כבר איתנו, וזה כיף לראות אותו. שנייה אחת. אורי, ערב טוב.
כן, ערב טוב, מה הולך?
אז אני רק אציג אותך, קודם כל, אותך לצופים ולחברי הפאנל, וגם את חברי הפאנל אליך. אז קודם כל זה, אתם יודעים שאני טיפוס של פרד ודעתן, ואם אני כבר אוהב ומעריץ מישהו, אז הוא צריך להיות מישהו מיוחד. אז אורי אלמוזנינו הוא אחד מהם, מורי ורבי, אני יכול להגיד, בית קטע של אימון מנטלי, אחד המאמנים המנטליים הטובים ומובילים בארץ, מרצה באוניברסיטה בתחומים האלה, איש נפלא. אז בואו נהיה, כיף, אז אני כבר אמרתי הכל, אז אני אציג לך את חברי הפאנל, זה, יש לנו פה את, למעלה, את רוטל סגל, זה אני מדבר על סרט, כן, ודורון ויינברג, וניר בר, ושיהיה, וכיף לראות אותך איתנו.
אחלה, אחלה, כיף להתארח, אני מרגיש שהגעתי לשיא, מפה זה רק ידרדר, אז נראה לי שאני ארד מהשידור.
אני מצביע, אנחנו רגילים מהבית ספר להצביע. אורי, נכון אורי? אורי, ערב טוב. קודם כל, מעריכים מאוד את זה שהגעת אלינו, שמענו
משפיע
התלמיד שלך, שאתה, מה שנקרא, מוביל בתחום של הרצאות והבנה של אימון מנטלי. אתה רואה, לא יודע אם אתה רואה, יש מעלי עננה, אתה רואה את האור הזה?
כן, כן, אני חשבתי לרגע שאתה ישו, אבל בסדר.
לא, אני לא ישו, אני אוהד הפועל חיפה, קדוש ולא מעונה.
בעיקר מעונה, זה בסדר.
מאז הדרבי אני הולך עם עננה מעל הראש, אנחנו נכנסנו לצערה צהובה שלא תיארנו לעצמנו, שיכולה לקרות לנו. 5 שחקנים מורחקים למשחקים בין משחק ל3, 4 שחקנים חולי קורונה, עוד שחקן שנחשב שחקן התקפה חשוב שלנו, לצערנו, אנחנו שומעים שהוא נפצע וסיים את העונה, ובשבת יש משחק, ובמשחק הזה על הספסל, שים לב אורי, ישבו 5 או 6 שחקני נוער, שאף אחד מהם לא שיחק שנייה, אולי אחד שיחק 20 דקות במצטבר, שנייה בליגת העל, אתה נכנס עכשיו לחדר הלבשה, או אתה לוחש על אוזנו של מאמן הקבוצה, שמו חיים סילבס, מה אתה עושה? איך אתה קם מפה?
אני חייב לעשות איזושהי הקדמה קצרה לגבי מה שאמרת, שהיא תכניס את כולנו לקונטקסט. אז קודם כל, אני אכן מאמן מנטלי, ואני מרצה ראשי באוניברסיטה הפתוחה, בתוכנית להכשרת מאמנים מנטליים. גילוי נאות, זה קורס של איתן עזריה, המאמן המנטלי של מכבי חיפה. אני מצטער שאני נאלץ להגיד את המילים האלה בשידור שלכם, אבל צריך להגיד את מה שצריך להגיד. זה דבר ראשון. כל מה שאני יכול להגיד עכשיו, אני לא מעורב כמובן במכבי חיפה.
אורי, סליחה שאני קוטע אותך, הצטרף אלינו נועם רגב הדובר של
המועדון.
אז נועם,
מכבודו.
אז זהו, היות ואתה איחרת, אז אתה
איחרתי, אז אני יוצא החוצה.
לא, לא, אבל הרווחת כדי לשמוע אחד המאמנים המנטלי, באמת.
לא, איחרת, תכנס לסגל.
אז רגע, מדברים על הקטע המנטלי, ורוצים לשמוע את אוריאל נוזנינו, שהוא אחד המומחים הגדולים בארץ בתחום.
יש לך קשר לאייל אלמושלינו?
לא, אבל שמעתי את שמו מספר רב של פעמים, הוא היה שחקן באשדוד, לא?
נכון מאוד.
וגם בקבוצה השנייה של האי.
כן, אז לא, אני יודע מי זה, אבל אין לי קשר אליו. אז ככה, אני רוצה רגע להגיד כמה מילים. אז אחד, א', אני כמובן לא מעורב במכבי חיפה, וכל מה שאני אומר זה על דעתי האישית בלבד, זה דבר ראשון. דבר שני, אני אתן איזשהו רקע קצר לפני שאנחנו צוללים פנימה. קודם כל, מה זה אימון מנטלי, למה זה טוב, ומה זה עוזר וכו' וכו' וכו'. זה לא הרצאה כבדה, זה 3 דקות הסבר כדי שנהיה מיושרים. קודם כל, האימון המנטלי או פסיכולוגיית ספורט, זה לא משנה, זה אותו רעיון, נולד בתחום של ספורט מקצועני, שם הפערים בין השחקנים המקצוענים ברמה הפיזית ובכישרון, כל ענף ספורט והכישרון שלו, הם מזעריים והם שברירי של כלום. כולם רצים מהר, קופצים מהר, קבלים החלטות מהר, הכל סבבה. הגיים צ'יינג'ר היחידי שיעשה בידול בין שחקן לשחקן, זה הקטע המנטלי, זה התפיסה שלו, היכולת שלו לנהל לחץ, לשלוט בלחץ, להתאושש מטעויות, להתרומם ממשברים. כמה מילים על המילה ווינר שהפכה להיות שחוקה, אז אנחנו כולנו חושבים שווינר זה אחד שיש לו מגע זהב, ידי מידס, כל מה שהוא נוגע בו הוא מצליח, אז זהו שלא, ווינר זה אחד שמסוגל לקום שוב ושוב 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 מהכישלונות שלו. ואם ניקח את הדוגמה הכי קיצונית, בוא ניקח קבצן ברחוב שאנחנו מתייחסים אליו כלוזר, אני חושב שווינר, כי כל הסטטיסטיקה אומרת שרק 5 מתוך 100 נותנים לו כסף. זאת אומרת, הוא פוגש 95 איש שאומרים לו לא, והוא עדיין ממשיך לבקש. זה סוג של ווינר מבחינתי. דמיינו את זה בעולם הספורט, שאתה בועט למסגרת, בועט למסגרת, בועט ומוריד איזה פרוז'קטור, וממשיך וממשיך וממשיך, כי אנחנו יודעים שבחוק המספרים הגדולים, ככל שאתה תעשה יותר ניסיונות, אתה גם תפקיע יותר גולים, זה נכון בכדורסל, בכדורגל וכו'. אז זה כמה מילים לגבי אימון מנטלי. עכשיו שתדעו, תיקחו 3 שחקנים, כולם באותה רמה של כישרון למשחק ויכולות פיזיות ואתלטיות, הם יבואו עם שלוש רמות תודעה שונות, או שלוש תפיסות מנטליות שונות. הם גם יפגינו ביצועים שונים על המגרש. הראשון יבוא בתודעה של תן לי רק לא להפסיד, רק שאני לא אעשה טעויות. אתם מבינים שהוא ישחק משחק כבוי, אפרורי, לא מעניין, הוא לא יהיה יצירתי. יבוא זה שבא רק לנצח, אנחנו נעודד אותו, הוא עילוי. כל עוד הוא לא חטף גול או צהוב או אדום ולא הרחיקו לו את השוער, הכל סבבה. ברגע שהדברים הם לא לפי התוכנית, מתחיל להיות המבחן האמיתי ששם מתגלה החוסן המנטלי. יש את השלישי, שימו לב, הם באותה רמת כישרון, מהירות וכושר פיזי. השלישי בא ואומר, אני בא לתת הצגה, אני אוהב כדורגל, אני חולה על כדורגל, אני חי כדורגל, אני לא יודע אם אני אנצח, אני לא יודע אם אני אפסיד, אני בא ליהנות, אני עושה את מה שאני אוהב. זה אומר שכנראה הוא יהיה יצירתי, כנראה כשילך לו הוא לא ירים את האף ויורים את הרגל מהגז, וכנראה שכשלא הולך לו הוא ימשיך להילחם עד טיפת הדם האחרונה כדי להפגין את הכדורגל שהוא יודע. כל מה שאנחנו רוצים, עכשיו למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים, וזה נכון גם כנראה, אני לא מבין כלום בהפועל חיפה, מודה, משיחות של שלומי, הוא אומר, תשמע, שחקנים טובים, יש להם את זה וכו' וכו'. א', לא גילינו את אמריקה במובן הזה שבדיוק בשביל זה נועד האימון המנטלי, למנוע החמצה, להביא מצב ששחקן, נניח יש דירוג ארצי או עולמי, בכדורגל הוא 8.4, אנחנו רוצים שיביא את זה בזמן משחק. כי איפה הבעיה? ברוב הספורטאים בעולם, סטטיסטית, רוב, זה אומר 70-80-90%, באימון הם פגז, מגיע משחק, והביצועים הם פחות טובים מהיכולת באימונים. יש לזה הרבה סיבות, פסיכולוגיות, מתח, לחץ, ציפיות. אז זה קודם כל אישור קו ראשון. דבר נוסף, אני חושב שאנחנו צריכים רגע לנתח את המצב מהצד ולהגיד, אוקיי, לפי מה שאתם מתארים, יש פה משבר, בסדר? זה לא המשבר הראשון, לא האחרון, אני מניח שהפועל חיפה התמודדה עם הרבה מאוד משברים, כנ"ל מלא קבוצות וארגונים עסקיים, זה לא משהו חדש, שאני נמצא באיזושהי סיטואציה של משבר. אני רוצה רק שניכנס שנייה וניכנס רגע לראש ולעולם הפנימי של השחקנים. מה הבעיה עם השחקנים? לא שהם בעייתיים, אלא קצת זווית על הסיטואציה שבה הם נמצאים. קודם כל הם בעולם שהוא, אנחנו כולנו בעולם הזה, הכל זה תוצאות, 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 תוצאות. הם עלו על המגרש, אנחנו רוצים שינצחו 10-0, אנחנו רוצים שלא יעשו טעויות, אנחנו רוצים שיתפקדו כמו שצריך, וכולי וכולי וכולי. יש ציפיות מהבעלים, מההנהלה, מהמאמן, מהאוהדים, כולם, מהתקשורת, כולם רוצים תוצאות, תוצאות, תוצאות. עכשיו, סבבה. כל עוד הולך, כולם שחקים אותה. ברגע שלא הולך, אז אתה, הסביבה מקטלגת אותך כלוזר, אתה לא פוגע, זה נהיה מעגל קסמים. באיזשהו שלב קורים שני דברים. אחד, אתה מאבד את חדוות המשחק, אתה פחות נהנה, אתה מתייחס למשחק כאילו שלחו אותך למילואים בעזה. במקום שתגיד, רגע, אני הרי, זה, אני פה לא כי זה עבודות שירות, זה לא ששופט אמר לי או שתיכנס לכלא או שתהיה שחקן כדורגל. אני אוהב את המקצוע הזה, אני שנים בתחום, בתור ילד, השקעתי המון והקרבתי מהחיים האישיים שלי ולא יצאתי לבילויים כדי לקום מוקדם למשחק בשבת וכו' 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 וכו'. אני עושה את זה מתוך בחירה, אף אחד לא הכריח אותי, אבל אתה מאבד את חדוות המשחק בסיטואציות כאלה. לא, אתה מת שהמשחק יתבטא, לא בא לך. דבר נוסף, גם האמון העצמי שלך בעצמך מתערער בצורה מאוד 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 רצינית, כי אתה מתחיל להגיד, שמע, אם כולם יורדים עליי ואומרים לי שאני לוזר, ולוח התוצאות מראה שאני מפסיד, תקשיב, אולי הם צודקים, אולי, וגם ככה אני מתבאס, אולי אני באמת לא כזה שחקן, אולי עד עכשיו זה היה פוקס, זה
אז קורה... אז אתם עושים מהמעגל הזה, זה נשמע
כל מעגל. רגע, שאלה ברשותך. שנייה, שנייה, שנייה. רגע. קודם כל, נבין את הסיטואציה שנמצאים בה. כל מה שאני אומר נכון גם לגבי המאמן, כי גם עליו יש לחץ היסטרי, כן? Oh. וגם הבעלים אומר, וואלה, שמתי, והתקשורת קוטשת אותי. אני לא מכיר לא את המאמן, לא את השחקנים ולא את הבעלים, כן? אני רק נכנס רגע לעולמם. אז קודם כל, זה מצב של משבר. אני חושב שהדרך לפתרון של משבר כזה היא... דבר ראשון, זה לא הוקוס פוקוס, אני לא אלך לרע ויקבל אורז עם ברכה, או ייקח איזה כדור והכל הבעיות ייפטרו. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להבין שצריך לעשות כמה פעולות. קודם כל, לדבר על המשבר לא כדי להתבאס, כדי לתת לו מקום. הרבה פעמים מה שנראה לנו obvious וכולם עם פרצוף תשעה באב והפרצוף שלהם באדמה, אבל לא מדברים על זה, אז כל אחד זה אוכל לו את הכבד מבפנים. קודם כל, יש משמעות להוציא את זה החוצה בשיחה, לדבר על זה, לפרוק, יכול להיות שיש גם אינטריגות, גם טענות אחד כלפי השני כשחקנים, אתה חייב לנקות שולחן, לפתוח את הצ'קרות, להוציא הכל החוצה, יהיו דברים נעימים, יהיו דברים לא נעימים, זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, בוא לא נצא מפרופורציות, זה מאוד מזכיר שבעה ואבל, כן? אתה חייב לנקז את הכאב, את השחקנים, שחקן שהחלום שלו לשחק כדורגל, והוא היום מגשים אותו כי הוא משחק כדורגל, ומת שהמשחק לא יתקיים כי לא בא לו לעלות על המגרש, נמצא באיזה סוג של סבל ומועקה. אתה חייב לתעל אותה החוצה. ואם נתתה את הבעיה ונגיד, יהיה בסדר, אנחנו טובים, זה לא הדרך לפתרון. אז קודם כל אתה חייב לעשות ניקוי ופתיחה של הפצע המוגלתי הזה, לנקז כמה שיותר. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אמונה בעצמך ולהגביר חזרת התשוקה חייבים לעשות מבפנים החוצה. זאת אומרת, אם עכשיו הבעלים והאוהדים וזה יפמפמו לשחקנים, אתם גדולים, בריונים וחזקים, זה לא יעשה את העבודה. אנחנו צריכים שהשחקן מעצמו להבעיר בו את האש הפנימית כדי שהוא יחזור לו הטעם לחיים, יחזור לו התשוקה למשחק, יחזור לו האמונה בעצמו. יש כמה כלים מקצועיים שאפשר לעשות את זה. כל שחקן, אני בטוח, היו לו הישגים מאוד משמעותיים בקריירה שלו, היו לו גם מלא משברים, או בקריירה שלו, או בחיים הפרטיים שלו. הוא הרי לא נולד אתמול, יש לו איזה רקורד, נכון? יש לו איזה קילומטראז'. אם הוא יתגבר על משברים בעבר, ואנחנו נחדד את זה איתו, זה ייתן לו איזשהו כלים ויכולת להבין שאוקיי, זה עוד משבר, גדול, מפחיד, ככל שיהיה. קודם כל, אני לא לבד, יש פה קבוצה שאנחנו כולם ביחד עם האוהדים, ודבר נוסף, אנחנו צריכים בעצם להבין שיש בנו כן יכולות ותעצומות נפש שעזרו לנו אז. דבר נוסף שיכול לעזור, זה סיפורי השראה שהם יכולים להיות או מההיסטוריה של המועדון, מקרים מאוד דומים, ונראה לי שהמועדון הזה הוא לא גדל בפנימיות בשוויץ, ודרכו הייתה סוגה בשושנים, הוא אכל מרורים לא מעט שנים, והיו לא מעט משברים, ויש מסורת למועדון, ויש היסטוריה למועדון, והמועדון היה במצבים, אני לא יודע אם יותר גרועים, אבל כנראה גרועים מספיק ועדיין יכל להם. יותר גרועים, אוקיי, הנה בחור שיש לו ראייה אחורה, מספיק ארוכה, ולכן כל הסיפורים האלה, או מההיסטוריה של המועדון, או סיפור השראה חיצוני, ותכף נדבר על זה, גם הם מאוד מאוד עוזרים, אבל זה רק כדי לתת השראה, כדי להבהיר את האש הפנימית הזאת. ברגע שנתנו מקום לאבל ולתסכול ולכעס, ועוררנו את הגאווה ואת ההבנה שיש בנו יכולות, ואנחנו עשינו הישגים והתגברנו על קשיים, כבר אנחנו בלבל הרבה יותר גבוה. אם ניצוק לתוכו איזשהו סיפור השראה, אני אשתף אתכם במשהו קטן, אני ספורטאי חובב, אף פעם לא הייתי ספורטאי מקצוען, במסגרת משבר גיל ה-40, החלטתי שאני נהיה ספורטאי על חלל, עשיתי טריאטלון, מרתון עם איש ברזל, הייתי חולה באיזושהי תקופה לפני החצי איש ברזל באילת, הגעתי גמור ומקולף לתחרות, בלי הרבה אנרגיה וכוח, ואמרתי, יש מצב שאני לא עושה את התחרות או פורש באמצע. ואחרי ששחיתי בים 2 קילומטר, ורחפתי בערים של אילת בקור של 90 קילומטר, אמרתי, זהו, אני גמור, אין לי כוחות, אני לריצה לא יוצא. בתחנת ריצה פגשה אותי הבת שלי, היא באה לעודד אותי, היא לא ידעה שאני מתכוון לפרוש. איך שאני ראיתי אותה, אמרתי, טוב, היא כבר באה, אני אצא לריצה. התחלתי לרוץ, אמרתי, מתי שימאס לי, ימאס לי. אחרי איקס קילומטרים, אני גמור, אני אומר, זהו, אני פורש, אני מזמין את האוטובוס, אני לוקח מונית לקו סיום, לא מעניין אותי. עוקף אותי בחור שהוא קטוע יד וקטוע רגל, עוקף אותי בריצה. עצרתי, אמרתי, רגע, אני מתבכיין בגלל איזה שבוע נזלת שאני עם חום, מה אני מבלבל את המוח? זה פינוק אמיתי. אני מסתכל על הבחור הזה, הוא נתן לי כל כך הרבה כוח והשראה, אמרתי, אין מצב, אני זוחל עד לקו סיום. לי זה עזר, אני בטוח, זה מה שעושים אגב במצבים כאלה. או סיפור השראה חיצוני, או סיפור מההיסטוריה של המועדון, מבינים, עוזרים לשחקנים להבין שהם פה משרתים את הדגל ואת הסמל של המועדון, והם צריכים לתת השראה לאותו ילד שמשחק בגיל 8 בילדים של הפועל חיפה, והם צריכים לתת לו סימן שגם הם לא נשברים כדי שגם הוא לא יישבר. זאת אומרת, יש פה מטרה הרבה יותר גדולה מהסיטואציה הקשה שיש או אין. עכשיו, לגבי אותם חבר'ה שהוזקו מהנוער, או מהנערים, או whatever, אני רואה בזה דבר פנטסטי. יש מצב שככה, תמיד תחפש את החיובי, יש מצב שככה הפועל חיפה תייצר לעצמה ספסל שלילולי המשבר אין סרט בעולם שהייתה עושה את זה. וגם את זה צריך להגיד.
אמרו את זה פה, כן, זה נקודה נכונה. נגיד לך, אורי, אנחנו, יש לנו עוד מרואיינים שאנחנו צריכים לעלות, אז דברים נפלאים. שאלה אולי, דורון, אני רואה שיש לך איזה משהו לשאול, משהו לסיום, כי אנחנו...
זה משהו שאל.
יש שאלה מהקהל, רותם, יש שאלה מהקהל. משה כהן מצביע על תופעה שאולי אתה תוכל להגיד אם מצביע משהו מנטלי. ישנם משחקים, יש שלושה משחקים שהקבוצה חזרה מפיגור של 2-0. זה יוצא דופן, לתיקו 2-2, זה יוצא דופן, אין הרבה כאלה משחקים. מצד שני, יש מספר מקרים שהקבוצה סופגת שער ראשון ומיד אחרי זה את השני. שואל משה כהן, זה מצביע על משהו או שזה פשוט מקרי?
תראה, כדורגל זה ספורט שבאמת קשה מאוד ללמוד מהתוצאה, בכלל אני חושב שבחיים ובטח בספורט להתנהל מהתוצאה זה לא יביא אותנו לתוצאות יותר גבוהות אלא הפוך, דווקא אם אני בונה סיסטם, דרך, ערכים ומתמיד בהם ומתחקר את עצמי אני אגיע הרבה יותר רחוק מאשר רק להסתכל על לוח התוצאות, כי לפעמים אני לא עשיתי שום דבר ממה שהמאמן אמר, פשוט הקבוצה השנייה עשתה יותר טעויות ממני, זה הכל. אי אפשר להפוך את זה לאיזושהי אידיאולוגיה מהפוקס שקרה לי. אבל אין ספק שהחוזק המנטלי של שחקן, שחקנים, קבוצה, זה היכולת א', עוד לפני שחטפתי גול, היכולת להתגבר על טעות שלי. אם אני החטאתי פנדל דקה 3, יש לי שתי אופציות, או 87 דקות לטעון שהיקום אנטישמי, או 87 דקות להילחם ולתקן ולא לוותר. אז זה שחטפתי גול, חטפתי, מה אני יכול לעשות? אם אני ממשיך להילחם, הרי תזכרו, בסוף, אם הפועל חיפה צחק נגד נבחרת ברזיל, אני מקווה שהיא עדיין מותג, ותפסיד 10-0 כשהרחיקו להפועל חיפה מלא שחקנים, כי הם נלחמו ועשו עבירות וזה, אף אחד לא עבור עליה בטענות. מתי אנחנו נבוא בטענות, ומתי השחקנים יבואו בטענות על עצמם, שבשריקת פתיחה הם הרימו את הדגל הלבן, או שחטפו גול ראשון, אמרו יאללה בוא נלך נארוז, נעבור לקיבוץ. נכון? זה
הבא? כן, רוח הקרב.
אוי, ברשותך, לפני שנסיים, ואני אתחבר גם לשאלה שאיתה דורון פתח, גם את התוכנית שלנו, רואים לא מעט משחקני הסגל, ואני רוצה שנדמה את זה לרגע אחד לחדר ההלבשה ביום שבת נגד בני יהודה. עם כל הנתונים שאמרנו לך מראש, שחמישה מורחקים, עוד ארבעה פצועים, עוד שלושה נדבקי קורונה, ואנחנו עם ניצחון אחד בתשעת המשחקים האחרונים. יש לך כמה משפטים, השחקנים שומעים, רוץ.
אז אני רוצה רגע להגיד
לך. בבקשה.
שנייה, אני חושב באמת אבל, בשונה ממה שאנשים חושבים, מאמן מנטלי הוא לא צ'ירלידר, אני לא מעודדת עם פונפונים, אוקיי? אתה צריך לזכור את זה, זה דרמטי מאוד, בסדר מה שאני אומר? ואני חושב שזה יותר כלים, זה לא מה אני אומר להם, כי אני אתן לך דוגמה, אני באיזשהו מרוץ הייתי מקולף גמור עייף, ואיזה מישהו רצה לעודד אותי ובטובתי, ואמר לי, יאללה, תן בראש, אתה עוד תגיע ראשון. עכשיו, מה, אתה מסתלבט עליי? אני עוד שנייה צריך חלונקה. ולכן, לא רק שזה לא עזר, זה יצר אצלי דיסמוטיבציה. ולכן אני חושב שזה לא המשפט שאני אומר, זה ההשראה שאני נותן. כי אם אני אגיד לך, יאללה, רותם, אתה מסוגל לנצח את מייק טייסון בזירה, תקשיב, על מי אתה עובד? אבל אם אני אגיד לך שכל מה שאני מצפה ממך, זה לעלות לזירה, ולעשות את הכי טוב שאתה יכול, אם זה... אתה כן יכול לעלות לזירה, את זה אתה יכול לעשות, בסדר? ברור, ואני חושב שזאת הפואנטה.
כן. אורי,
זה גם לא מה אני אומר, זה מה אני משדר. אני יכול לדבר מלא דברים, אבל זה מה אני משדר.
אורי, אני אגיד לך, חבל שזו תוכנית כזאת קצרה, עם מאוד מרוענים, אני יכול להגיד לך שזה היה מרתק, מבחינתי היה לשמוע עוד שעתיים, שלוש, גם האוהדים צריכים קצת עידוד, אז כיף לשמוע אותך.
אגב, טיפ קטן לגבי האוהדים, אין קהל במגרשים, אם אני מבין נכון.
נכון.
האם יש איזה סרט, איזה שיר שהאוהדים עושים לחזק את השחקנים?
כן, אנחנו עושים מדי פעם דברים כאלה.
יאללה.
אנחנו עושים פעם.
כל הכבוד, כל הכבוד.
אורי, מיליון תודות.
תודה רבה.
תודה רבה. בהצלחה. ביי ביי.
תראו, אני חושב שבעולם כולו כבר מבינים שהקטע של מאמן מנטלי, זה חייב להיות חלק בלתי נפרד. הוא חייב להיות חלק מהקבוצה, הוא חייב להיות בעל המגרש, הוא מאמן מנטלי, זה בדיוק, הוא עושה את, הוא מדבר על ההפרש, כמו שהוא אמר, מבחינה פיזית כמעט קח לי כל שחקן, מבחינה פיזית זה קצת יותר מהיר, זה קצת פחות מהיר, זה לא אמור לעשות את כל ההבדלים, מה שעושה את ההבדלים זה הדברים האלה.
מי, לפני שנועם עולה, מה שהיה מעניין לשמוע, אותי לפחות, שהוא אמר, התוצאות, ניצחתם, הפסדתם, מה שחשוב באמת אנחנו יודעים, חזון, דרך, ערכים, אסטרטגיה, ואלה דברים שאנחנו כבר דיברנו עליהם, ונעשה הכל, הכל, כדי שיקשיבו לנו ויתחילו להניע תהליכים כאלה. נועם עולה או שיש תקלת שידור?
לא, יש לו, הוא יעלה, היה לו איזה תקלת שידור.
רגע, יכול להיות שהוא גם מורחק?
לא, ואתה יודע כבר.
בואו נתחיל לנסות לעשות סדר לגבי הסגל קצת, גם להסביר לקהל.
רותם, יש לך את זה, יש לך את זה כתוב, תעשה סדר כי זה חשוב, אנשים רוצים לדעת מי מורחק, מתי, איך.
כן, אבל אולי אפילו נעלה את הקטע הזה, אולי אפילו נעלה את הקטע הזה, אם אתם ניר, יכול לעלות את הקטע הזה ששלחתי. אז ככה, קודם כל, מבחינת חולי קורונה, אז זה התחיל בגיא משפטי, ולצערנו לירן סרדר, גל הראל וסער פדידה. הרביעה הזו הובחנה כמאומתים ולא יקחו חלק במשחקים הקרובים. מעבר לזה, יש לנו את ההרחקות שקיבלנו, שכפי שכתוב פה, אתם יכולים לקרוא, הם בעצם פוצלו. בית הדין התחשב בנו ופיצל לנו את ההרחקות, ככה שביום שבת הקרוב, דור מלול ואלון תורג'מן יוכלו לקחת חלק במשחק, ולאחר מכן, הרחקות יהיו ככה לסירוגים, משחק אחד זה יכול לשחק ומשחק אחד השני יוכל לשחק. ניסטו קפילוטו יהיה שלושה משחקים ברציפות מחוץ לסגל, מה שאומר שמיקי ובן ואבא יצטרכו לעשות את זה על הצד הטוב ביותר, עד שגיא משפטי יצטרף גם כן לחוליה. את מי אני עוד שוכח? וכמובן יש לנו את הפצועים שלנו, את הראושה, ולצערנו את נס שהצטרף אליו היום.
והקורונה,
כן, התחלנו בקורונה, המשכנו למורחקים וסיימנו בפצועים, אז בקיצור, מצב הסגל לא מזהיר בלשון המעטה, בטח לא למשחקים הקרובים, ואנחנו נצטרך לעבור אותם בשיניים. לפני תחילת אתם יודעים, בדקות האלה שאנחנו מתחברים ככה, לפני שאנחנו עולים לייב, דיברנו בינינו לבין עצמנו והיינו קצת חלוקים, אולי נרחיב על זה קצת ככה בינינו.
רק שנייה, נגיד שלום לנועם, נועם, אתה בלי אודיו.
נועם חזר אלינו?
כן, אנו איתנו, והוא בלי אודיו. נועם?
נועם. אני אומר, התחלנו לדבר על משחק הגביע, ככה היינו קצת חלוקים בינינו לבין עצמנו על החשיבות של הערב הזה.
אני כל הזמן איתכם.
אז עזור לנו פה, רותם מנסה לעזור.
נועם, אנחנו בדיוק היינו בפאזל של הסגל, אז בואו אולי תעזור
להרכיב. פאזל קשה במיוחד, קצת...
טוב, בואו נדבר על השמות החדשים. תרשמו את השמות, איתי בוגנים, ירין גברי, ירין כהן, גיא סנקר, מי עוד?
פושנק.
פריינטה. רגע, כל אלה אלכס כמובן, כל אלה מתאמנים עם הקבוצה הבוגרת, אני מניח שהסגל עוד יורחב, אז בוא נלך מלמטה למעלה, ירין כהן בצד ימין, בלם, יליד 2002, הוא מתאמן באופן קבוע עם הקבוצה, שניים, אם אנחנו נלך למשבצת באותה שורה, גיא סנקר, יכול לשחק כמגן ימני, כמגן שמאלי, מתאמן באופן קבוע עם הקבוצה, בואו נעלה שורה, קרן חיג'אזי, צפוי להצטרף לאימונים חלוץ, היה מלך השערים של קבוצת נערים ב', הוא תפוי להצטרף לאימונים של הקבוצה.
כישרון אמיתי, כישרון אמיתי, כן.
גולר, גולר לא נורמלי. אגב, זה שאני לא מזכיר עוד שמות, זה לא אומר שהם לא...
כן,
בואו. אני מדבר כרגע על שחקנים שהם...
שי דן,
יש את בנימין, שבנימין זה תוכנית...
לא, אלה שמזמינים לבוגרי, שזה, שי דן יתאמן עם הבוגרים.
אלכס גולדובסקי גם יליד 2002, היה שלו של נערים א' על, כבר היה באחד המשחקים בסגל, בעצם שוער רביעי שלנו.
חילופי דורות בסגל.
מלך השערים של קבוצת נערים א', גם לפני שנתיים, גם בנוער. שחקן מאוד פיזי וטכני, הוא מתאמן באופן קבוע, הוא כבר היה בסגל באחד המשחקים, יהיה גם בסגל בשבת, מתוך הנחה שיהיה משחק, אבדל ראוף ג'ברין, קשר אמצע, גם צפוי להצטרף לאימונים, אם נעלה שורה, עדיין לא מתאמן איתנו, ג'בייר בושנק, חלוץ מצוין, יכול גם בכנף לשחק, צ'ון בודק היה איתנו בכמה אימונים, הוא מגן ימני, תקפיץ עוד שורה, לירון אזולאי היה כבר בגביע הטוטו בסגל איתנו, והחריגי גיל שאנחנו לא רואים אותם, הזכרנו איתי בוגנים, בן שטרלינג, פריינטה, שמתאמנים איתנו קבוע, בן עכשיו פצוע, אבל מתאמנים איתנו קבוע, אז יפה, אז זה קודם כל דע את, ה, את, ה, את, ה, את העתודה. עכשיו, בעצם אנחנו, אם יתקיים המשחק, אז אנחנו סופרים, כמו שאמרת, רותם, ספירת מלאי שלנו, ארבעה עם קורונה, שלושה פצועים, שלושה מושעים, זה מינוס 10, אם בסגל יש 22, אנחנו עם 12 שחקנים, זאת אומרת, השישה, שבעה אחרים בסגל, המשחק הזה, זה שחקני נוער, שבטח מישהו מהם גם יקבל הזדמנות. עכשיו, יש בשורה לא כל כך טובה לגבי נס זמיר, לא יודע כמה פקטים לדבר על זה. נס עשה היום MRI, ויש חשד לקרע ברצועה הצולבת. זהו, וככל הנראה הוא צריך ללכת לניתוח, הוא גם עשה מה שנקרא second opinion עם...
עם גנם?
מה?
עשה second opinion עם גנם?
לא, לא, לא עם גנם, הכוונה הראשונית שקודם כל בכלל חשבנו שזה פציעה הרבה יותר קלה. אחר כך ב-MRI התברר שיש קרע, ואז הוא הלך להיבדק אצל דוקטור פסקין, האורתופד הידוע והוותיק, ושראה חופש בברך, וכנראה לצערנו הכיוון הוא ניתוח בצולבת.
נשלח לו מפה חיזוקים, מאוד אוהבים אותו.
לא, לא, זה לא, לא, זה מה שהוא ניסה לבדוק עם...
לא, אני אומר, נשלח לו מפה חיזוקים, אנחנו מאוד אוהבים אותו.
קטע של ברכות, נועם.
ישבתי חיזוקים לברך, כן.
יש בורד אחד גם למעלה, אל תשכח.
נועם, שתי שאלות ככה קצרות. גנם, מה מצבו? מה מצבו של גנם? זאת אומרת, הוא קשיר או יהיה קשיר משחק הבא? מה מצבו של גנם? ושאלה שנייה, יש תוצאות של כל השחקנים או שמחכים לעוד תוצאות קורונה?
לגבי גנם, גנם לא יהיה קשיר לשבת, הוא סובל מכאבים אחרי המשחק בשבת עם הפועל באר שבע. אנחנו מקווים שיש שיפור בנושא הזה, כי כבר ראינו שהבחור הזה יש לו יכולות פיזיות וגופניות. ומקווים שהוא יתאושש ויחזור אלינו לסדרת המשחקים הבאה, אחרת האופציה השנייה זה הפעם אין מנוס להיכנס לניתוח, אבל אנחנו מקווים שהוא כן יוכל לעמוד לרשותנו. לגבי סבב הבדיקות, אז כל פעם שעושים סבב בדיקות ומתגלים חיובים, אז נעשה סבב בדיקות נוסף, וזה מה שיהיה מחר. כרגע בסבב הקודם, כפי שהזכרתם, היו שלושה חיובים, תכף אני גם אדבר עליהם, ארבעה, נעשה גיא משפטי ושלושה בעקבותיו בגל, איראן וסער פדידה. יהיה מחר עוד סבב, ובואו נקווה שאין נדבקים נוספים, כי אם יהיו נדבקים נוספים, אנחנו מאוד מאוד מקווים שלא, יכול להיות לזה השלכות על קיום המשחק בשבת מול בני יהודה בגביע.
עוד שאלה, נועם.
שאלה.
בבקשה, רותם.
כן. כן, ברשותך, לגבי הנושא הזה של חיסונים, אנחנו יודעים שיש קבוצות שעושות את זה בצורה מרוכזת בעצם, לזרז את הנושא הזה, איך אתם מתייחסים לזה?
מה שאני יודע, קבוצות ניסו לעשות את זה במרוכז, לא כל כך הצליחו, תכף אני אספר מה אצלנו קרה, דווקא ההתנגדות מגיעה מהזרים, ואני מדבר על מכבי חיפה כדוגמה, כי דיברתי באמת עם אחד מאנשי הצוות, שאלתי אותו מה קורה עם חיסונים, והוא אומר שאצל הזרים יש הרבה פחות התלהבות מהנושא הזה, ככה שממה שאני מבין לא נעשו חיסונים באופן גורף אצלנו, חלק גדול מהשחקנים התחסנו כבר, מה שנקרא מחוסנים פלוס שבוע, למשל מיקי, למשל בן ואבא, ניסו, אולי פספסתי עוד מישהו, לירן סארד אדם, החיסון שני, והוא נדבק בתוך החיסון השני, היה חסרים לו אגב שלושה ימים להשלים מה שנקרא את השבוע של ההתחסנות, והוא מרגיש טוב. דאר פדידה מרגיש טוב, גל אריאל מרגיש טוב, נקווה שזה יהיה ככה, כי בעצם הם אמורים בחמישי כבר לסיים את העשרה ימים שלהם, אם אין תסמינים, אם אין תסמינים בשלושה ימים האחרונים.
כמה שחקנים התחסנו נועם? בלי שמות, כי זה אישי, אבל כמה שחקנים
מספרים? 90% מהשחקנים בקבוצה התחסנו או חיסון שני או חיסון ראשון.
זה מראה מה החיסונים האלה שווים. זה מראה מה שהחיסונים שווים, כן.
חיים אשפטי, וואי וואי, מי אנחנו מדברים על חיסונים, שכחתי.
בדיוק,
חיים אשפטי, אתה צריך לעשות גילוי נאות, חיים אשפטי מרגיש קצת חולשה, הוא מרגיש קצת יותר טוב היום, הוא כן סימפטום, הוא כן עם מה שנקרא סימפטומים, אחרים הסימפטומטיים.
נועם, רואים איזשהו אופק לגבי דראושה?
כן, דראושה יש לו קרע בגיד, מדברים על פציעה שכבר למעלה מחודש, חודש וחצי, הוא החליט לא ללכת לניתוח, ואנחנו מקווים לקבל אותו בתחילת הפלייאוף. שאלה במקום, כי אנחנו צריכים להעשיר ולהעמיק את הסגל שלנו. אין שאלות על הוועדת משמעת היום?
זה כן, בדיוק רגע, מה שקורה.
בדיוק הגענו, בדיוק הגענו.
סך הכל...
איך היה היום בבית משפט? איך היה היום? בואו, תפר לנו את החוויות מהיום.
וגם אני גם רוצה לשאול מעבר לחוויות, עניינית, הרי צריך להיות דין, סך הכל, ברגע שהודו מכבי חיפה שמהנהלה שלהם הרביצו מכות, לפי דעתי זה היה עניין טכני לחלוטין שיהיה להם הפסד טכני. מבחינתי שיחלקו את הנקודות לצדקה, לא, שלא יתנו אותם לנו. אבל היה צריך להוריד להם 3 נקודות. מה ההסבר לזה? כן.
בתור בוגר אירועי המושבה ב-2012, היה משחק מכבי פתח תקווה, פועל חיפה 2-1, מכבי פתח תקווה ניצחה, היה קרב חזק מאוד נגד הירידה, ופרצה איזושהי קטטה בסוף המשחק. אבל מה שקרה באותה קטטה, שמה שנקרא רף האלימות היה הרבה יותר גבוה מבמקרה הזה, וחד משמעי גם היה, עמי גניש נגח באלי חטיב, איגל ממן, חבר הנהלת מכבי פתח תקווה של שנה האחרונה הוא גם נפטר, בעת בפניו של אלי חטיב, שני בעלי תפקידים בתוך הדשא עם אלימות מתועדים, ובסופו של דבר הופחתו 3 נקודות למכבי פתח תקווה. זה מה שהיה במקרה ההוא. במקרה הזה, שוב, היו בעלי תפקידים, כמו שראינו ממכבי חיפה בקר הדשא, אבל זאת היה רף אחר של אלימות. היו עוד אנשים מעורבים, ולכן, לפי הפרשנות שלי, הנושא הזה, נושא הניצחון הטכני, או לפחות לבטל את הניצחון של מכבי חיפה, ירד מהפרק. אני חושב שפה, אני אתן לכם אולי קצת רקע מה מאחורי הקלעים, בימים האחרונים, גם אורן שטרנלי, גם מנכ״ל, וגם היועץ המשפטי, בכוח המועדון עורך דין עידן גולדנברג, מה שנקרא, עשו עבודה סזיפית של איסוף קטעים, קטעי וידאו, עדויות, ובסוף, בואו עכשיו נקפוץ לשורה התחתונה. אפשר להיות צודק ואפשר להיות חכם. אני חושב שלנוכח הלאום המוצדק או לא מוצדק, והאווירה שנוצרה בעקבות אירועי הדרבי, שבאמת היו, לא הוסיפו כבוד, חיפשו מה שנקרא לערוף ראשים עונש שירתיע, ובסופו של דבר עסקת טיעון הזאת, אני חושב, גרמה לנו מה שנקרא מזערה נזקים, ובנוסף גם הושג פה איזה משהו תקדימי, של פיצול, של דירוג עונשים, ואני חושב פה שנעשתה פה עבודה יפה, גם של עידן ושל אורן מול ניר רשף הטובה, שבאמת הראש פתוח, והבין את המצוקה שהקבוצה נקלעה, ולכן כמו שרותם, אתה סקרת מקודם, יש פה דירוג של עונש, זה אומר שזה שני שחקנים שהיו אמורים להיות מושעים ממשחק הגביע, צורך העניין דור מלול ואלון תורג'מן, יהיה לנו אותם בשבת. אז
רוטנאם שיואב התראיין ואמר שהוא לא אוהב את הסדר הטיעון הזה.
יואב לא אוהב את זה, נכון, כי גם אנחנו לא אוהבים את זה, אבל כמו שאני אומר, צריך לפעמים לעשות ככה, ולהבין מה הם הנסיבות, יואב, לכן באמת אלא יחד עם עידן את נושא הניצחון הטכני, או הפחתת נקודות, או איזושהי ענישה למכבי חיפה, בקבוצה שיש לה את האחריות השילוחית, וגם בעלי תפקיד שלה, היו שם בחגיגה, אחד מבעלי התפקיד שם אגב, לא נכנס לדוב, ונכון, יואב, הקעת שלו נבע במקום של חוסר צדק, איך יכול להיות שמי שבעצם עורר את הפרובוקציה הזאת, קיבל שני משחקים, לעומת ניסו קפילוטו, שבאמת שחקן סופר הוגן, ואני שממש הייתי צמוד אליו, וגם משכתי אותו אחורה מהמאומה, לא ראיתי אותו מניף יד, זה רק, וגם זה לא מתועד.
מה הסבר?
עצמות הטלוויזיה בכל סוציאל, זה קיבל שלושה משחקים.
מה הסבר?
מאוד הכעיס את יואב, כי כמי שמגונן לשחקנים שלו, כמו אבא. זהו, גמרתי את הנאום שלי.
אין לו, זה באמת, הקטע של קפילוטו השאיר את כולנו עם פה פעור. What the fuck? הוא היה הכי פחות פה וקיבל שלוש.
וגם עוד נקודה שסעיף האישום של תורג'מן ירד מהשתתפות בקטפה ובנסיבות מחמירות, אז הנסיבות המחמירות ירדו אחרי שהראו את הסרטונים, וזה בעצם הפחית בעונש שלו גם, בכמות המשחקים שהוא הוכח.
מודדות, אתה יודע, זה התמודדות מטורפת קצת עכשיו.
לא, דיברנו פה מקודם, ואולי נכניס גם לדיון הזה, לפני שהתחלנו לתוכנית, וזה מה שרציתי שנחזור לדיון הזה עכשיו.
רותם, ההתחלה, אבל לא נקטעת, לא שמענו.
כן, אני אתחיל מההתחלה. אני אומר, דיברנו לפני שעלינו לשידור, ורציתי שנמשיך את הדיון הזה עכשיו.
דיברתי על החשיבות.
על חשיבות של משחק הגביע הקרוב, וגם עלתה טענה שאולי זה לא מה שאנחנו צריכים להתרכז בו עכשיו, כי הליגה חשובה יותר. איך אתה בעצם רואה? דעתי האישית שאני אמרתי היה שהכל משפיע על הכל. נכון. אפשר לא לוותר על שום דבר, ולא לבוא מתוך איזו גישה שזה לא חשוב, והליגה חשובה עכשיו. קצת את דעתך פה בנושא הזה גם.
לא, קודם כל נגעת פה באחד נושא חשוב, חשוב שככה באמת היה לנו היום על זה שיחה, גם עם יואב, עם אורם, מרגי, חיים, איפה לשים את הדברים. אז עכשיו בוא נגיד נקריב את משחק הגביע, כי חסרים לנו 10 שחקנים, ומה זה מבטיח לנו משהו מול סכנין. עכשיו ראינו כבר שזה קלו איזה משחק של מומנטום, ודווקא ממקום שלא ניצחנו וזה פתאום אתה מנתח בגביע, עולה הביטחון, זה איזשהו מפעל, גם נזכיר שמפעל של השחקנים לזיכרונות טובים ממנו, חזרו 3 שחקנים השנה שהיו שותפים לעונת הגביע, חנן, שלא היה עד סוף העונה, כן? ואלון תורג'מן, שאנחנו זוכרים את הדמעות שלו, אחרי השער שהוא הפקיע, 3-1, דקה 120, ורוסלן ברסקי, והרבה שחקנים טעמו את הגביע, ודווקא הגביע הזה, הוא יכול להיות מקפצה גם לליגה וגם להרים את המוטיבציה, להשאיר את השחקנים באיזשהו רף של מוטיבציה. וככה אני מתחבר למה שאמרת, רותם.
צריך גם לזכור שבני יהודה גם כן לא באים בפורמה של בני יהודה של לפני שנתיים. אין הבדלים לא גדולים, אנחנו יכולים לנצח, אנחנו חייבים לנצח. אני לא מפקיר שום משחק, בטח לא גביע. גביע זה אולי המפעל הכי מרגש שיש.
אגב, יש שתי קבוצות שמצטיינות עד השנה האחרונה. בבני יהודה זכתה פעמיים בגביע, ואנחנו פעם אחת בתווך. ואגב, היה משחק גביע ב-2013, שיחקנו נגד בני יהודה באותו שלב, בבלומפילד, וניצחנו 2-0, ומה שאני זלה להפקיע את השני, מה שאני זוכר היה לנו שחקן סטפן דנקוביץ'. הוא היה תואם רונלדו במראה החיצוני, ברמת הכדורגל קצת אחרת, אבל הוא נתן שם בומבה מ-30 מטר, ו... וזה ככה משהו שהוא, זה החותם העיקרי שהוא השאיר, ניצחנו 2-0, ומעבר לזה לא התקדמנו יותר מדי בשלבים.
או דנקוביץ', אם הזכרת את שמו, יש סיפור
שיוסי דורה מספר. דנקוביץ' משחק היום, אני חושב, בסרביה.
יש סיפור שיוסי דורה מספר,
סיפור אחד?
שהוא הגיע להיבחן במחנה אימונים, וכולם ראו כוכב כדורגל, הוא עשה שם סחרחורת לכולם, ואז הוא נסע הביתה, והגיע לאימונים בארץ, ואחרי שהוא כבר חתם, והוא עד היום נשבע שזה לא אותו בחור. זה היה מישהו אחר.
אמרו ששלחו את אח שלו.
ששלחו את אח שלו, כן.
כן, אבל הוא בקריות היה בליין, בוא לא נפרט, היה בליין בקריות.
כן.
אגב, הוא לא מצא את עצמו כמה שעריה, זה פינת סטפן דנקוביץ', לחפש תמונה שלו. מישהו יכול לשלוף לנו איזה תמונה, אני, של דנקוביץ'. ואני חושב שהוא משחק בליגה סרבית ראשונה, אחרי כמה שנים שהוא לא מצא את עצמו. אפילו מכרנו אותו באיזה 50,000 דולר לוויבודינה נוביסד. ואחרי חודש הוא נתן אגרוף לקפטן ואישרו אותו מהקבוצה.
נועם, אני, ניר, אתה רצית לשאול משהו, ניר? אני ככה, יש לי ככה שאלה ואני רוצה שאתה...
תשאל כל הזמן, אתה בסדר.
נועם, אתה איתי, אתה מרוכז?
כן, אני מחפש על דנקוביץ', בטח מרוכז.
לא, בוא נעזוב את דנקוביץ' רגע, במקומו, כבודו במקומו. תראה, תחושות מאוד קשות, אני לא יודע אם ראית שיש לי עננה. ראית את העננה שיש לי מעל הראש, נועם, ראית? יש לי עננה מעל הראש, אני כל הולך עם זה כבר מעט.
כן.
תחושה מאוד... חשבתי
שאתה משזף את הקרקפת.
אני צוחק, אבל אני באמת, תחושה קשה מאז התמונות האלה של הדרבי, אנחנו נגד מעבר לכביש, באמת, אני חושב שהאירוע הסיום הוא תעודת עניות לשני הצדדים, גם אצלנו, גם אצלהם. אני יכול לספר לך שאני פוגש ילד בכיתה א', הוא אומר לי למחרת הדרבי, ניצחנו אתכם גם במגרש וגם ניצחנו במכות. לא, שתבין איך הדברים, איך הדברים נראים, ואני מניח שאתה יודע, כשמסתכלים על זה ילדים ועוד כאלה שכל כך מחזיקים מהשחקנים האלה. אבל אני שואל, אתם ככה רואים את ההידרדרות במצב, את התקיעות של הקבוצה, אני מבין שההחלטה לגבי המאמן, ככה אני מבין שהוא יישאר איתנו בתקופה הזאת, האם הוא לא אמור לשלם בכיסאו ובתפקידו על המצב של ניצחון אחד בתשעה משחקים, הפנים למטה, עושים איזושהי חשיבה או שיואב החליט שזהו, כרגע זה סילבס עד סוף העונה. אני רק רוצה להזכיר שקורצקי החליף שם בחדרה את מימר, ונדמה לי שהוא כבר מנצח 3 משחקים, ואני לא חושב אגב שהוא מאמן כל כך בכיר ומוביל, אבל ראינו פה מקודם מנטליסט, ומה לעשות? אמרנו מיצה, יש צורך לעשות מהלך דקה אחת לפני שאנחנו חס וחלילה שנה הבאה ביום שישי משחקים או ביום ראשון, אני אפילו לא יודע מתי משחקים בליגות הנמוכות.
אני רוצה, בוא נתחיל עם הנושא הראשון, ואני רוצה להקריא לכם פוסט שאני התרגשתי ככה, שכתב עדן בן בסט, העלה אותו לפני שעה. אז אחרי שנרגענו, אנחנו צריכים להסתכל על הכל מזווית קצת אחרת, בוגרת אחראית, בטח בימים, בהם הכדורגל חייב וצריך להיות מקום של טוב בתוך הקושי הגדול של כולם. כולנו התרגזנו באדום בירוק, אבל מה זה משנה, הוא התגרה, אני הגבתי. משני הצדדים אנחנו צריכים לעבוד דוגמה, תעצרו שנייה. כולנו רוצים לנצח, שונאים להפסיד כולנו, אבל לכולנו יש תפקיד גדול יותר מזה, ועדן מצרף תמונה שלו עם, באפנינג עם אוהדים. מאוד אהבתי את הפוסט הזה.
נפלא.
עדן ספורטאי גדול, ואני חושב שלעומת אחד השחקנים של מכבי חיפה, שאלה שהוא אמר שדקה אחרי הדקה...
עזוב אותה,
הם כבר לא... רגע, לא, שנייה, שהוא דקה אחרי העסקת טיעון, התחיל להגיד, אני לא הרמתי וכן הרמתי, אז אני חושב שה... בוא נחתום את הפרק הזה של הדרבי, שכבר אמרתי שהוא היה מכוער, ושילמנו את המחיר עליו בפוסט היפה הזה של עדן.
עדן מוכיח עוד הפעם, כמה הוא
בוקר. שלא רק סיים את ה...
כן.
רגע, תן לו לסיים. נועם הגיע לפנס כאן, זה החלק הכי חשוב. הוא עד עכשיו סיפר לנו על עדן
להסתכל. אני רק רציתי להגיד...
אני אחזור על השאלה. מאמן הקבוצה, ניצחון 1-9 משחקים. חדרה שולחת הביתה, לצערנו את מימר, קורצקי מנצח 3 משחקים. פתאום חדרה נצמדים אלינו מלמטה. האם אנחנו, האם אתם, מבינים שאולי צריך לעשות את הצעד הזה? כי אין ברירה, לא כי מישהו נחמד או לא נחמד, או כן קריזמטי. האם אתם כן חושבים לעשות את המהלך הזה? אני לא יודע אם תגיד לנו את זה פה.
מאמן כדורגל נבחן בתוצאות, כמו שעובדים נבחנים בתוצאות, כמו שהתלמידים
שלך... אבל לא מגיעות תוצאות, נועם, אבל לא מגיעות תוצאות.
רגע, שנייה, שנייה. נמדדים בתוצאות.
נכון.
ואם הקבוצה מנצחת פעם אחת בתשעה משחקים, אז התוצאות לא טובות, ויש מישהו שאחראי. וזה אחד. ואף אחד לא אדיש לתוצאות, בטח ביחס למה שהושקע בקבוצה, הסגל הזה, ובהתאם לציפיות. מצד שני, יואב, מהשיחות שהוא עושה, עם אנשי המועדון, עם השחקנים, עם אנשי כדורגל, בשקלול שהוא עושה, הוא חושב שחיים יכול להרים את הקבוצה. כמובן שאם הרצף הזה חס וחלילה של חוסר הניצחונות יימשך, יואב יעשה חושבים. אין לי ספק בזה, זה מתוך היכרות, מתוך שיחות של המערכת. כרגע יואב מאמין שחיים יכול להרים את הקבוצה.
אני מחדד מה שדורון אומר, ואני חושב שבדיוק בגלל זה דווקא גם השבוע אנחנו הרמנו דגל, לא כי אנחנו שנייה לפני ירידה, אלא כי אנחנו עוד בנקודה שאפשר לתקן. אנחנו עוד בנקודה שאפשר לעשות שינויים וזעזועים שיתקנו ונראה מהם גם תוצאות, ושזה לא נתקן שיהיה מאוחר מדי, שלא נתקן שכבר נהיה שם עם הרגל אחת בתוך הקו האדום. אנחנו עוד שש נקודות משם, ואנחנו עכשיו בנקודה שאפשר לעשות את הזעזוע הזה שיהיה לו השפעה.
כמו שאתם
רואים... שאנחנו פה בטח מאוד מכבדים את חיים ואירחנו אותו, ואין לזה שום קשר, הכל תוך כבוד והכל, אבל מה לעשות? זה משחק של תוצאות.
כמו שאתם קוראים את הטבלה, יואב יודע לקרוא אותה, הוא יודע בדיוק בעיניים עצומות, באמצע הלילה, תאירו אותו ברושינגטון, מה המרחק מהפלייאוף העליון, מה המרחק מתחת לקו האדום. הוא יודע, מכיר את הטבלה, יודע את הסטטיסטיקות. יואב, לא, אני אומר אחד, הוא לא ממהר להחליף מאמנים. מתוך חמישה מאמנים שהתחלפו, דיברנו על זה, השבוע שניים היו לאורך השנים שהתפטרו. היה שרון מימר וניצן, זיכרונו לברכה, ניצן שירזי, וסך הכל שלושה מאמנים שפוטרו, שיואב החליט שזהו, אי אפשר יותר. אז כולם עם היד על הדופק, ואף אחד לא רוצה לראות את הקבוצה ממשיכה להתדרדר. בנקודת זמן הזאת, חיים, יואב מאמין שחיים יכול להרים את הקבוצה. הוא בעל הבית, ושוב אני אומר, כל ההחלטות שלו שהתקבלו, ולאורך כל השנים, גם בנקודת זמן של פיטורי מאמנים, החלפת מאמנים, אם אתם זוכרים את ההחתמה של חיים עם פום שרון, גם הייתה באיזשהו לפני משחק בסכנין, שהיינו חייבים את הניצחון הזה, שבסוף השאיר אותנו בליגה, אז ליואב יש את, אני מאמין, את התבונה והניסיון, לדעת מתי צריך לעשות שינוי, ומתי להמשיך לגבות את המאמן.
אני מכבד את יואב מאוד ומעריך אותו, אבל אני מאוד לא רוצה להגיע למשחק הזה, שאנחנו צריכים לנצח כדי להישאר, כי לא תמיד לנצח אותו. לא תמיד אלילת המזל תהיה איתנו ולנצח אותו. אז בוא לא נגיע למשחק הזה שאנחנו חייבים לנצח כדי להישאר. וזה מה שאני אומר.
אני אגיד משהו, נועם. יואב קץ, ככה, לאורך השנים, נוהג, אוהב להיות במקום של המבוגר האחראי תרתי משמע. אני מסתכל עכשיו על משברים שהיו בשנים קודמות. הוא אוהב לקבל את ההחלטות שלו בעצמו. לזכותו או לחובתו יאמר שהוא לא קשוב לרחשים מהקהל במשברים, הוא מקבל את ההחלטות שלו על פי שיקולים שלו. אין ספק, האחריות כולה היא שלו, כולה היא שלו. הוא זה שמחליט, ונקווה שיגיע הצעד הזה, זה לא יהיה דקה אחת אחרי. אין מה לעשות חברים, זה לא בידיים של ניר.
ניר, אין לך כלום מה להגיד לנועם?
היום נשמע ניר שקט.
אני נהנה לשמוע, אני רק... יש לי משהו להעיר באלף בשאלה לנועם, הראשונה לרשימת ההחלדות, המכות מצרים שמקודם רותם סגל מנה לנו כאן, יש לנו גם כן צהובים, צריך לשים לב. שני שחקנים עם, אם אני זוכר טוב, אגדה ובאבא.
גל הראל אני חושב גם עם ארבע.
גל הראל גם?
שלושה או ארבע?
אם אבא מקבל טוב.
רגע, גל הראל, שנייה, גם קורונה, גם מורחק. גם צהובים, גל הראל זה הכל כלול, מה זה פה?
גל הראל זה כפה מפצעים, אבל הגל הראל ואבא זה שניים, ומה מנדון ואלקום זה שלושה.
אבא מוצב זה סנקר. אם הוא אבא מוצב, סנקר זה הבא בתור. אין מישהו עוד אחד בתור. הגענו לגיא סנקר, אם הוא
אבא. רק רוצה להזכיר שלנועם יש עדיין חולצות משחק בארון, הוא יכול לעלות גם כן.
כבר לא עולות עליי.
רגע, שמיל, נועם יישאר איתנו לאייטם הבא, זה יהיה מעניין אם הוא ירצה.
אז לפני האייטם הבא,
האייטם הבא קורה
היום? אחר לא פיצוי קליטה
בלינו.
אז לפני האייטם הבא, אז אולי נועם, רצינו להזכיר, היה החלטה אתמול של העירייה, אולי אתה רוצה להגיד משהו להחלטה של העירייה אתמול?
כן, אתה מתכוון לכך שוועדת השמות של העירייה החליטה לקרוא רחוב על שם של שמו של חיים קסטן, מאמן ושחקן העבר גם של הפועל חיפה, בעיקר בפועל חיפה. ואני נחשפתי אליו, אחד הרגעים הכי מתוקים שלי בתיכון, היו שלושת האליפויות של אור קריית ביאליק, בכיתה י', כיתה י' א', כיתה י' ב', וב-י' ב' גם אליפות העולם. חיים קסטן הוא אימן את הנבחרת הזאת, היה שם צוות מסביבו, דני שנקר, אתי מונצ'ר, שניהלו את הנבחרת, וחיים קסטן הצליח שם לבנות קבוצה שבכיתה י' ב', שני הרכזים של הקבוצה היו קורן עמישה וגיא גונס, שגם היו הרכזים הראשונים בליג הלאומית אז של הפועל חיפה ומכבי חיפה, היו שם עכברי כדורסל אולי זוכים את השמות, ירון זלוטולוב, יניב זלוף, אילן ממן, לפני כן יעלה, אלון מרלי. זה איזה שני קוריוזים, אחד לפני הגמר של כיתה י', מנהל הבית ספר זאב פיינשטיין, זיכרונו לברכה, הוא בעצם היה פרויקטור של נבחרת הכדורסל, החליט להוציא את כל אורט ביאליק והחטיבות ביניים למשחק, ומי שמכיר את המפלצת בקריית ביאליק, ברחוב העמקים שם, טור ארוך של עשרות אוטובוסים עד הבית ספר וקקל שם, בתמונה מפורסמת שזאב, זיכרונו לברכה, עומד שם עם הדגלים, והיינו 5,000 תלמידים ביד אליהו, רואים את קאי גודס מוביל את הקבוצה לניצחון על רמת השרון, ועוד אנקדוטה, יואב קץ באחד הביקורים שלו בארץ, ערך לפני 5 שנים ברונדו בדן קרמל, מפגש מחזור לוותיקי הפועל חיפה כדורסל, יואב בין היתר שיחק יחד עם חיים קסטן בתור הזהב של הקבוצה בשנות ה-90, היו שם כמה אגדות כדורסל, כמובן רני כהנא שהפליג שם בסיפורים, חמו מאמן הכדורסל, היו שם המון אגדות, חלק לצערנו לא איתנו בחיים, אז אני חושב שצריכים לברך על הפעולה הזאת, ולהנציח את שמו של חיים קסטן, שנפטר אגב לפני שנה, בגיל 86, ולקרוא בשם על רחוב על שמו.
נועם, ברשותך, אולי מילה אחת על נושא שאני חייב להגיד שאותי קצת מרתיח, שהוא התנגדות הקבוצות לחזרת הקהל בשלב הנוכחי. אני חייב להגיד שאותי, באופן אישי כאוהד, לא מעניינים שיקולים כלכליים, למרות שאני בטוח שהם חשובים, ושאולי זה לא מכסה את עצמו להכניס 500 קהל, או אפילו שיקולים של ארגון, איך תחלקו את הכרטיסים האלה, ברגע שיש פה פתח לאפשר לאנשים שישבו ככה בזמן בבית, לבוא ולראות את הקבוצה שלהם, אני יכול להגיד לך שאותי כאוהד כדורגל, מרתיח שקבוצות הכדורגל מסתכלות על הנושא הזה דרך הכיס שלהם, ולא דרך הקהל שיושב כל כך הרבה זמן בבית, ואני אשמח לשמוע ממך כמה מילים על זה.
לא כל אני מזדהה עם מה שאתה אומר, אבל יש פה איזה משהו אבסורדי, שאם אני לא טועה, מאשרים את אותה כמות גם לכדורסל בעולם סגור, לעומת 500 אוהדים במגרש פתוח. למה לא לפתוח ל-5,000 אוהדים? מה שאמור להיות בפעימה השנייה. אני חושב שזה שיקול אחד לקבוצות, החוסר היגיון, אחד מהשיקולים להתנגדות. נדבר לזה בוא נדבר על הפועל חיפה, ושוב אני מזדהה עם מה שאתה אומר, באמת, אני מבין, והלוואי והיה אפשר לבצע את זה, כשרוצים לפרוס 500 או צופים ביצדון סמי עופר, זה עשרות מאבטחים, לפתוח את כל השערים, שהם ישבו בצורה מרוחקת אחד מהשני, זה עשרות אלפי שקלים לעומת פוטנציאל הכנסה שהוא כמעט אפסי. ואתה צריך להבין שאנחנו בתקופת קורונה, בלי הכנסות, אחת כמה וכמה, הפועל חיפה שגם אין לה הכנסות מהיריות. וזאת מעמסה מאוד גדולה על הקבוצות, מעבר לזה שעלולה גם תיווצר התקהלות של אוהדים מחוץ לאצטדיון, ואז אתה גורר לפה משטרה. זאת אומרת, אם אתה הולך למהלך הזה, לך עליו בכל הכוח, לך על 5,000, ל-10,000, שזה יצדיק את כל את כל האיכות הלוגיסטית, וגם ישיר כמה שקלים בכיס של הקבוצות.
לפני שנגיד שלום לכפיר, האורח שלנו כאן כעת, אני רק רוצה לסכם את הנושא הקודם, שאנחנו חייבים הכרת הטוב להילה לאופר, חברת המועצת
העיר. כן, כמובן.
נלחמת שם על הדברים, והיא שם מדהימה, אז רציתי להזכיר את זה גם. מה שלומך, כפיר? כפיר, אתה שומע אותנו? מה שלומך? אתה, קודם כל, תציג את עצמך, קצת שנכיר.
כן, רגע, שנייה, אני מנסה לעשות פה איזשהו סדר, יש...
צריך לסגור את הבראוזר של שומעים אותך פעמיים ככה.
עכשיו יותר טוב?
כן,
ערב טוב.
זהו, אז בגלל ההתממשקות לפייסבוק, ערב טוב לכולם. אני כפיר אימברמן, אני יליד חיפה, בן 38. אוהד הפועל חיפה, זה כנראה ב-DNA, זה הוכתב לי...
מה הקשר המשפחתי לארז אימברמן? יש קשר?
כן, יש קשר. זה קשור, קשור לסבא שלי ו... סבא שלי ואבא שלו היו, זאת אומרת, סבא שלו, היו הם קרובי משפחה.
אתה מבין מה, עד איפה נועה מגיע? אתה מבין
מה?
לא, הוא פגע בול, אנחנו בקשר.
לא זה מדהים.
תראה, יש לנו פה, הוא אמור להציט לנו פה את זה אייטם אש. בואו ניתן
לו. לפני האש, אז בואו רגע, ארז אימברמן.
האמת שאבא של ארז, לדעתי הוא זה שאחראי לזה שהמשפחה אוהדת את הפועל, כי כשסבא שלי עליו השלום עלה לארץ, אז אבא של ארז גרר את סבא שלי למשחקים.
אז תן לי להשלים מעגל, רגע, לפני שאתה יורה. אשתו של ארז אימברמן היא קולגה שלך, דורון, היא מנהלת בית ספר היסודי ארזים ברמת ישי עם 700 תלמידים, גם לך יש כמה, 500 תלמידים.
קרוב ל-400.
אז סגרנו את המעגל, זה.
כפיר.
כן.
כפיר, דיברת איתי השבוע, ואמרת לי שאתה זועם, אתה וגם עורכי דין נוספים, והפתעת אותי, אמרת שאתם בודקים אפשרות לתביעה משפטית בעניין של רדיו חיפה והכיסוי הלא מאוזן שם?
לא, אמרתי, זה לא עניין של תביעה משפטית, אני... חייב להגיד בכנות שקצת חרה לי, לא שאני מאזין נלהב של רדיו חיפה מכוח השנים ומה שאני שומע, זאת אומרת, זה נהיה לי יותר ויותר חד צדדי, אבל אני חושב שבתקופה האחרונה הגיע מים עד נפש. עכשיו, גם אני וגם כמה חברים אמרנו, זאת אומרת, אפשר להיכנס לדיון משפטי קצת יותר מעמיק, אבל כן, אמרנו, אולי נעשה בדיקות, זאת אומרת, לא רק להילחם, אני חושב שמה שקורה במגרש מושפע הרבה מאוד גם מהשיח שמחוץ למגרש. ואם יש לנו את המשפט המפורסם, חיים ומוות ביד הלשון, אז התקשורת המקומית היא קטליזטור שיש לו פקטור מאוד מאוד חשוב בהתנהלות ובשיח, גם לרשתות החברתיות. עכשיו, אני אישית לקחתי מאוד קשה את התקופה האחרונה, את ההתבטאויות, לדעתי, זאת אומרת, אם פתחתי פה ושם רדיו, אגב, גיליתי תוכניות שבכלל לא הייתי מודע לקיומן, חוץ מקטן בשתיים, ידע לי להיחשף...
כפיר, היות ואין לנו פה אותם לתגובה, בלי שמות ככה, ציטוטי בלי שמות, שלא...
תראה, אני... אוקיי.
בלי אותם לתגובה פשוט.
תראה, אני אומר, אז אני אומר בכנות, אני שמעתי גם לפני הדרבי וגם אחרי הדרבי, מסתבר שיש שם איזה 4 או 5 תוכניות ביום, שמוקדשות כל כולן למכבי חיפה, שיושבים שם חברי פאנל שהם מועדים שרופים ולא מכחישים את זה. עכשיו, אני חי עם זה בשלום, זה בסדר. אם זה קהל היעד שאתם פונים אליו, ואתם מצהירים בריש גלי שאתם מועדים של הקבוצה הספציפית, זה דבר אחד, אבל אני חושב שרדיו... שהוא, אפילו שהוא חברה פרטית או חברה שמאוגדת כתאגיד פרטי, יש מה שנקרא יש איזו פסיקה, גם פסיקה של בית המשפט העליון, שמדברת על המהות הדואלית, או הדו-מהותית, או דו-משמעית של גופים שהם אומנם פרטיים, אבל יש להם גם משמעות ציבורית. אוקיי? למשל, ערוצי הטלוויזיה הפרטיים, תאגידים, לא יודע, תאגידים למשל כמו חברה קדישה, שהם לצורך העניין יש פסק דין מפורסם עליהם, של הבורסה לניירות ערך, שזה תאגידים שהם כביכול חברות פרטיות, חברות בעם, אבל יש להם איזושהי משמעות או נופח ציבורי. ועלתה השאלה, זאת אומרת, אנחנו לא יכלנו, בתור קבוצה של כמה חברים, לא יכלנו לחיות עם הדברים שלעניות דעתנו הם חד צדדים, ויוצרים איזושהי השפעה שהיא לא השפעה ראויה או נכונה לדעתנו, והחלטנו לנסות לבדוק האם יש איזשהו מימד משפטי, או אם אפשר לעשות משהו בכלים משפטיים. שהרי הרדיו, בסופו של דבר, רדיו מקומי, פועל מכוחו של זיכיון מסוים שניתן לו, על ידי הרשות השנייה לתקשורת ורדיו.
ומה גיליתם?
תראה, אני מודה בכנות שזה עוד בבדיקה, והדברים האלה הם דברים נורא, נורא קשים, כי לבוא ולהוכיח שרדיו לא עומד בתנאי הזיכיון שלו, שאם אני לא טועה, בין תנאי הזיכיון כתוב לעומק, כתוב שחל איסור על אפליה לצורך העניין. עכשיו, השאלה היא, האם זה שכל התוכניות הן מיועדות ומוכוונות לצד אחד, זה עולה כדי אפליה או לא? האם יש בדברים שנאמרים שם כדי לפגוע בחופש השוויון לצורך העניין? שוויון שמופר בין המחנות שקיימים בעיר. זאת אומרת, צריכה להיות פה, זה לא משהו שהוא נעשה על רגל אחת, אבל...
נועם, באמת איך אתה רואה את כל הסוגיה הזאת?
נשמע, אם אתה רוצה לשבור את צייה התפייה בשבוע הבא, תזמן לפה את דולב נישליס. באמת, אני אומר, אמיתי, דולב נישליס הוא הרוח החיה, בעצם הוא מוביל את שידורי הספורט ברדיו חיפה, ואני אומר לכם, הכירות אישית, באמת חמד של בחור, באמת. ואני חושב שאפשר פה לקיים דיון ולהעלות את הנקודות ולשמוע גם את הצד שלהם, כי אני,
אוקיי.
גם אני וגם אורן, גם אני וגם אורן, אורן ואני שומעים את הצד השני, ובכמעט כל התוכניות הפועל חיפה מקבלת כן את במה וכן סיקור, יש את לבנטל, יש את יוסי דורה, אני אומר את זה בכוונה, כדי כאילו אני מייצג את הצד שלהם, לא שאין לנו טענות, וכמו שאתם רואים גם, גם רמת השיתוף פעולה של המועדון,
נועם, אני חולק עליך כאן, זה...
אני חושב ש...
אבל אני מציע, באמת, מצליחה כפיל.
לא, אנחנו נעלה אותו, רעיון, רעיון נהדר. אבל להגיד, תראה, להגיד לקבוצה מסוימת, לא משנה עכשיו על זה, תעלה אותה לקבוצה מסוימת, תגיד לה איזה קבוצה של סמרטוטים, נגיד לדוגמה.
טוב, ניסן קניוס, בוא, אנחנו אין לנו...
אז נתת לנו במה, תודה רבה. מבטר לבמה.
אין לנו אותם פה, אין לנו אותם פה לתגובה, ברמת המועדון רק שורה, ברמת המועדון. ברמה האישית, אנחנו ביחסים מצוינים ליאב, שהוא עורך שם של הספורט, ודולב עם כולם, ברמה האישית, אבל את הקו פרו-מקבי, שיש לו כל מיני סיבות, לא נפרט פה, אנחנו לא מקבלים, ולכן רמת שיתוף הפעולה, לא בקטע של הרים, ולא בקטע של האחרים, אם אתם רמת שיתוף הפעולה של המועדון, היא רק ברמה ההכרחית, מה שאנחנו מחויבים ומינימליסטית.
רעיון מצוין, אני חושב. כפיר, אם אנחנו נעלה לפה את נישליס, תוכל גם אתה להשתתף בדיון הבא.
אני חושב שזה דבר נהדר.
אני חושב, אני באמת חושב, דרך אגב, אין שום כוונה חלילה להזיק למישהו, אני פשוט חושב שצריך להיות ביטוי הולם ושוויוני והוגן לשתי הקבוצות. אתה הזכרת, נועם, לדעתי, את ההתייחסות לשלומי, ליוסי דורה, סליחה, וללבנטל, שזה בבחינת מה שנקרא כאילו להכשיר את השרץ, אתה מבין? הנה, נתנו ביטוי להפועל חיפה, אבל זה לא באמת ביטוי שהוא מאוזן ואוקיי.
אני חושב שחייבים, קודם כל אתה מעלה נקודה שגם אנחנו דנים בה במועדון, אבל חייב פה להיות איזשהו נציג של רדיו חיפה, באמת שגם יגיב ובוא נשמע.
אז אנחנו נעשה את זה, הרמתי את הקופה, זה אחלה רעיון, תודה. כפיר. תודה, אז אנחנו, עכשיו כבר יש לי את המסג'ר שלך, אני אוכל לשלוח את הלינק בצורה יותר קלה.
לא, יש אפשרות גם לעלות מהטלפון, פשוט נראה לי...
אין לו, בסדר, מתלוצץ.
אבל אתה יכול לכתוב שטויות גם בוואטסאפ, זה בסדר, אני
מחשב. נכון. חבר'ה, מילות לסיכום פה, אנחנו צריכים
אז אולי אני אגיד איזה שני דברים. קודם כל לגבי מה שכפיר אומר, אז נכון שבזיכיון של רדיו חיפה אין הוראה שצריך לעשות שידורים להפועל חיפה, אבל כן יש שם הוראה שרדיו חיפה צריך לפעול להגשים את מטרות הרשות השנייה כפי שקבועה בסעיף 5 בחוק. ואחת המטרות זה מטרה של איזון. אין רק איזה שוויון, זה איזון. מה זה איזון? זה כבר מקום שמשפטן טוב יכול כבר להגון פה ולהתחיל לדבר על זה. אני אישית לא חושב שאפשר להכריח רדיו לקבוע את התכנים שלו או מי יופיע בו, אנחנו כבר לא מדברים על דמוקרטיה, אז כל הרצון הטוב לעזור פה, קשה להאמין שמהלך כזה יש איזושהי יכולת משפטית, אבל אולי כפיר רואה את זה אחרת. אני רק רוצה לדבר שנייה אחת על שבת, ואני אשמח שנועם אחרי זה יגיד, אם יש עמדה אחת לא דיברנו, זה עמדה של השוער, אם יש איזה שינוי בעמדה של השוער. נועם?
קודם כל יש לנו ארבעה שוערים כשירים, אולי שלושה מהם נהפוך לשחקני שדה.
לבלמים, כן.
יש לנו ארבעה, שלושה מחוסנים או, ואחד מחלים.
אני לא חושב, דרך אגב, שזה, אם מותר לי להתבטא, אני לא חושב שזה דבר רע שיעלו קצת עם ילדים ונוער שלא מקבלים הזדמנות.
כן,
דיברנו, נכון. אולי עוד יהיו מופתעים,
נכון.
גם מאז יצא מתוק.
שחיים יחזיר את הכרטיס שחקן שלו לתוקף.
אני אומר מיליון פעם, אני חוזר על עצמי, מנטרה שחוקה. עד עזם, לירן סרבא. תעזרו לי, מקסים, מי עוד?
יש הרבה.
אבל כמה... שר פדידה, אמנם לא בגיל נוער. תמיד שזרקו אותם למים בתקופות הכי קשות.
אבל...
הם שחו והרימו את הקבוצה.
אבל, עם הערה אחת גדולה, אם אתה מכניס שחקן מהנוער בדקה 85-86, תשאיר אותו כבר שלא ישחק, זה כבר עדיף.
מקסים בסיפור שפורצם לפני המשחק עם הפועל אקו, אלי כהן כבר סימן אותו, והתייעץ עם הצוות וגם עם יואב, לפתוח איתו, להכניס אותו מחליף. יואב אמר לו, תקשיב, אני בגיל 16 שיחקתי בבוגרים בליגה לאומית, תפתח איתו בהרכב. לא להכניס אותו דקה 70-80, אני לא משליך את זה על היום. אני משליך על, מתחבר למה שאתה אומר. Okay. מקסים פתח במשחק, והשאיר אותנו בליגה באותו משחק, באותם המשחקים לאחר מכן.
חבר'ה, תודה רבה רבה, אנחנו מסכמים פה, יש עוד משהו, משהו שלא...
אני רק אגיד...
כן, רותם.
טוב, אני רק אגיד ש... כל מה שקרה מבחינתי לפחות בכמה הימים האחרונים, הייתה לו מטרה, זה לא היה בחלל ריק, אנחנו לא מעבר לקו, ולא בגלל זה העליתי את הפוסטים, כי חשוב לי שכולם ייכנסו לדריכות, כמו שאמרתי מקודם, כשעוד אפשר לתקן. שנייה אחת לפני, ולא שנייה אחת אחרי. שנייה אחת לפני שעונה שיכלה להיגמר עם סגל שהוא מתאים גם לסיים מקום באירופה, יכולה לקחת אותנו עוד פעם למחוזות שכבר חשבנו שמאחורינו, ומאוד לא בא לנו לחזור אליהם. אני מקווה שכולם, מה שנקרא, okay. עם אצבע על הדופק. אני מאוד מקווה שאנחנו נקבל קצת אנרגיות חיוביות ביום שבת.
נורת הזרה פרקת מעלה לנו רותם.
המשפט סיכום, okay. המשפט סיכום, אני אסיים. מה יותר טוב מזה שבוגנים ישים לנו את זה ויעלה אותנו לשלב הבא, יאללה.
עושר גדול.
מה יותר טוב מזה.
רק נקווה שב-90 דקות ולא יהיה הערכה למען סגל קצר מאוד.
אין לנו סגל להערכה, אין לנו סגל
בדיוק.
להערכה.
דורון?
אני אסכם, אתם מכירים אותי, אני אופטימי, אופטימי באופן עקרוני וכללי, משברים לפעמים מבשרים, משבר מבשרים על שינוי. לצערי הרב, התקופה הקרובה להערכתי הולכת להיות תקופה קשה ספורטיבית, אנחנו במשבר מאוד מאוד קשה, היינו חייבים לדעתי להחליף מאמן, זה עוד לא מאוחר, צריך לעשות את זה, אין ברירה. וכשיגיע מאמן חדש הוא ישאיר אותנו בליגה, זה האופטימיות שאני רואה, כרגע אני לא צופה טובות, שחקני נוער על הספסל בשבת, שחקנים בחוץ, שחקנים חולים, אנחנו בבעיות חברים, נקווה שיהיה טוב.
אגב המחלימים, דיברתי גם עם לירן וגם עם סער פדיד, אז בעצם 10 ימים אם הם עוברים אותם עם 3 ימים ללא סימפטומים, זאת אומרת שבחמישי הם חוזרים לאימונים, זאת אומרת שמול סכנין כבר יוכלו להיות בסגל, ואפילו לא...
מה עם ירין סרדל, נועם? ירין.
ירין יש לו סוחב איזושהי פציעה מתחילת העונה, לצערנו, הוא לא משנה להתדבר עליה.
חבר'ה, אנחנו בעזרת השם מקווה שיהיה לנו שידור הבא, שידור שמח. אני אופטימי, דבר ראשון, גביע הכל יכול להיות. וקיבלנו הגרלה, אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד איתה, ויש לנו סגל נהדר, יש שחקני נוער נהדרים, נועם מכיר אותם, כי נועם הוא לאדם שהכי מעורה בנוער במועדון. כן, נועם עוקב אחרי...
לא הכי מעורה.
לא, אני כבר הכי מעורה בינינו פה כולם, אתה מכיר.
מהחלונות האלה.
מהחלונות האלה, זה הכוונה. מעורה מאוד.
תגיד, שמיל, 4 מיליון מתחסנים, זה לא גורם לך לאופטימיות.
מה?
אנחנו על זה.
אני יודע רק שכנראה יהיה לי הרבה דירות והרבה מכוניות.
שמיל יודע שבלי חיסון הוא לא נכנס לחתונה שלי, אז הוא חייב להתחסן, הוא יודע.
אני לא אתחסן, אבל בעזרת השם עד אז כבר תיגמר כל השקל קורונה.
השפעת, השפעת תיגמר.
שמיל, אם אנחנו מנצחים לבני יהודה, עושים אפטר גיים במיוחד.
יאללה, סגרנו.
תבין, מה צריך לקרות בשביל שתתחסן?
אפטר גיים.
לא, לא, לא,
אם אני צריך התערבות, אם אני אצליב בני יהודה, אתה מתחסן שמי.
הוא גנים נותן שני גולים בשבת, אתה מתחסן?
ברור שלא. אני לא מתחסן.
הוא גנים נותן צמד.
אני לא מתחסן כי זה עניין עקרוני, זה עניין של חירות אישית. חירות אישית שלי. מחר יגידו לי...
אתה כבר סתם דווקא.
זה לא דווקא.
עזוב, בואו ניכנס.
אבל
לא ניכנס לזה.
אתה עקרוני שחופש חירות האדם מעליי.
בוא נכבד את כפיר, שכפיר ייתן הימור לשבת, יש לנו פה אורח.
זהו, אז קודם כל שמיל, אני מניח שאתה לוקח תרופות, אם אתה לוקח תרופות, גם לא? אוקיי.
לא, ברוך השם, בריא כמו, כוס ויסקי פעם ביום, זה הכל.
התרופה הכי טובה.
גדול. טוב, אתם מוזמנים אצלי פעם הביתה לקוניאק, כל הפאנל. תראו, אני אישית חושב, הפועל חיפה היא קבוצת גביע טיפוסית, הרבה יותר קבוצת גביע מאשר קבוצת ליגה, ואני מאוד אופטימי. לא משנה באיזה הרכב הם יעלו, וואלה, אני אופטימי.
אוקיי, תודה רבה. יאללה, פועל. חיוך, אתה רואה, אנשים אופטימיים תמיד זה טוב. וחבר'ה, יאללה, בעזרת השם ננצח, ושיהיה לנו אדום עולה.
אדום עולה, ביי.
ביי. תודה רבה לכולכם.
תודה לכם.